אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הראש המקריח, השיער הלבן,
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
נצא למסע בהתחקות אחר דמותו של דוד בן גוריון. זהו מסע שיבקש מאיתנו לפרק לחלקים את פעולותיו ומחשבותיו, אלה שידועות לנו, להתבונן בפרטים, לתת פרשנות ברוח התקופה. רק אז נשוב לחבר את כל החלקים לישות אחת. באמצעות דמותו של דוד בן גוריון ניתנת לנו האפשרות להעמיק בהבנתם של רעיונות סוציאליסטיים, האפשרות ללמוד אסטרטגיות פוליטיות, וגם האפשרות להכיר מקורות פילוסופיים, מערביים, מזרחיים, יהודיים ולא יהודיים שהיו לו להשראה. אני גיל מרקוביץ' ואל המסע הזה אני יוצאת עם צוות המרכז ללימודי ישראל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן גוריון. בפרק השלישי יספר לי פרופסור ניר קידר, היסטוריון של המשפט, משנה לנשיא במכללת ספיר ומרצה באוניברסיטת בר אילן, על המחשבה היהודית של דוד בן גוריון. שלום ניר.
שלום.
אני שמחה, זה נושא מרתק שאנחנו הולכים לדבר עליו.
מאוד מאוד.
כן, אני ממש מקווה שהזמן יספיק לנו. אנחנו נעשה את המיטב.
נשמח לבוא עוד פעם.
גם אני אשמח. אז אנחנו נתאם אחר כך, ובינתיים נספר למאזינים ולמאזינות שלנו שהיחס הזה של דוד בן גוריון לדת ולדת היהודית בפרט, היה לדעתי אחרי קריאה דבר מורכב, אבל בסך הכל גם מאוד מעשי. זאת אומרת, הוא ידע איך לנתב את הדעות שלו לגבי הדת, למעין איזה מסלול מעשי בתוך המדינה החדשה הזאת. אז נגיד איזה מילות פתיחה על היחס הזה, ואז ממש נצלול לחשיבה הבן גוריונית אל מול המעשים שהיה צריך איכשהו לממש.
בשמחה, אני מסכים עם מה שאמרת וטיפה לא מסכים. אני אתחיל מהטיפה שאני לא מסכים.
מעולה.
כשאנחנו אומרים שהיה לו יחס מעשי, אז אפשר לחשוב ש מה שעניין אותו היה בעיקר עניינים פרקטיים צרים של, נקרא לזה חשבונאות של הרכבת קואליציות ודברים כאלה. זאת לא הכוונה, כי דווקא היחס שלו ליהדות, גם כדת אגב וגם כאיזושהי תרבות לאומית, נגזר באמת מהתפיסות הפוליטיות העמוקות שלו. ולא רק מתוך איזושהי פוליטיקה מעשית של, הוא רצה את הדתיים בקואליציה או דברים כאלה. אני אתן רק דוגמה קטנה ואולי נחזור אליה בהמשך הדברים. בשנות ה-50 כשהיה התעורר סכסוך בשאלה של מי הוא יהודי סביב הרישום במשרד הפנים לגבי הדת, בסעיף הדת בתעודת הזהות וברישום במשרד הפנים, הייתה, עלתה הצעה מכל מיני חוגים כחלק מהניסיון לפתור את הבעיה הזאת, למחוק בכלל את כל סעיף הלאום, סליחה, לא סעיף הדת בתעודת הזהות, אולי להחליף אותה בסעיף ישראלי או משהו כזה. אמרו, אחרי הכל, מבחינה אזרחית, כולם ישראלים. בן גוריון התנגד לזה בצורה נחרצת. הוא אמר, אנחנו לא מדינה, אנחנו מדינת ישראל כמובן, יש פה יהודים ולא יהודים, אבל אנחנו המדינה של העם היהודי. אנחנו מדינה יהודית, יהודים חלמו במשך דורות, או במשך הרבה שנים להקים מדינה עצמאית, ואנחנו מדינה לכל העם היהודי, ולא רק ליהודים שיושבים פה. במובן הזה הוא התנגד, וזה באמת מראה שהיה לו איזושהי תפיסה עמוקה הרבה יותר כלפי היהדות, ולא, גם כדת אגב, וגם כתרבות לאומית.
כן.
כי תכף נדבר על זה שהוא לא היה אדם דתי בכלל, ובניגוד גם למנהיגים של היום, לא חשש להראות את זה, הוא לא יחבי, אם הוא היה אוכל לובסטר, הוא לא היה צובע אותו בשחור, כדי שחס וחלילה מה יגידו. אבל דווקא התפיסות שלו ביחס ליהדות נגזרו ממש ממש מתוך התפיסות הפוליטיות העמוקות שלו, וההבנה של מה זה להיות מנהיג, ומה זה בכלל, התפיסות הפוליטיות שלו מעבר להנהגה.
זה מרתק, זה בעצם אומר שהתפיסה של היהדות, או שלו עצמו בתור יהודי, הייתה ממש כרוכה, שזורה, בתוך התפיסות הפוליטיות.
לגמרי.
אז אולי אנחנו נהיה חייבים לדבר על תפיסות פוליטיות, כשאנחנו מדברים על המחשבה היהודית של בן גוריון.
בשמחה, כן. בעיקר משום שכמו ש התחלתי להגיד קודם, בן גוריון זה ממש דוגמה בולטת לאדם שהפריד לחלוטין בין העמדות האישיות שלו, הפרטיות שלו, ביחס לדת היהודית,
כן.
לא ליהדות כתרבות לאומית, אלא לדת היהודית, ובין היחס שלו גם ליהדות, גם כדת וגם כלאום, או גם כתרבות לאומית, מבחינה פוליטית או תפיסתית.
כן.
אז אם יותר לי להתחיל, וזה כבר דברים שנכתבו מזמן, הרבה לפני שאני עסקתי בזה גם, כתבו על זה רבים וטובים לפניי, כאדם הוא היה אדם חילוני, הייתי קורא לו חילוני טורבו. חילוני טורבו לא במובן הזה שהוא היה אנטי דתי, ממש ממש לא, אלא במובן הזה שהוא היה חילוני בריבוע. כלומר, הוא היה קודם כל חילוני ביחס, וזו עמדת יסוד של בן גורון, אני עוד לא נוגע כרגע בדת, אלא עמדת יסוד בכל התפיסה שלו, שאולי גם עולה בפרקים האחרים, ביחס לתפיסת האדם שלו. תפיסת האדם שלו הייתה חילונית מאוד במובן הזה שהוא חשב שברמה, אדם יכול להיות אדם מאמין או לא מאמין, אגב, זה פחות עניינה אותו השאלה הזאת, הוא דווקא היו לו הרבה מאוד שיחות עם אנשים מאמינים, והוא חשב שיכולה להיות איזושהי תפיסת אלוהות מסוימת, שהוא היה מקבל, האלוהית בתוכי, או משהו רחב יותר, אבל זה פחות עניין אותו. אדם יכול להיות מאמין או לא מאמין, אבל ברובד הפוליטי, אדם נולד חופשי, הוא יצור ריבוני, כלומר, הוא חופשי להחליט בעצמו על חייו, גם על חייו הפרטיים, גם על חייו הציבוריים, באמצעות נציגות, באמצעות דמוקרטיה.
למה אתה מגדיר את התפיסה הזאת, תפיסה חילונית?
משום שאם אנחנו מדברים על חילון, אפשר, וגם על זה כבר כתבו לפני, שמואל פיינר והרבה הרבה אחרים, צריך לדבר על חילון בשלושה מובנים לפחות. ישנו החילון שכולנו חושבים עליו חילון דתי, בכתיבה של שמואל פיינר זה הכי בולט. כלומר, זה אדם, תלוי על איזו דת אנחנו מדברים, אדם יכול להיות מאמין או לא מאמין בעיקרי הדת, או אם זו דת של התנהגות כמו היהדות או האסלאם, אדם יכול לקבל, לראות למשל בהלכה יהודית גורם מחייב, הוא פוסקי הלכה, ברבנים גורם מחייב, הוא יכול לא לראות בהם, זו ההגדרה מקובלת במחקר לגבי חילונות דתית, למשל בקרב יהודים, חילונים יהודים, לא משנה כרגע מה היחס שלהם ביחס לאלוהים, לא רואים בהלכה וברבנים סמכות מחייבת. כלומר, אני בתור אדם חילוני, ואני אדם חילוני, יש לי הרבה מאוד חברים שהם רבנים, אני יכול אפילו ללמוד איתם מדי פעם דף גמרא, או לשוחח שיחה עמוקה על התוכן, אבל אני לא רואה, אם אחד מהם יוציא פסק הלכה, אני לא רואה בו סמכות מחייבת.
הבן.
כך גם בן גורון, זה מובן אחד של חילון, חילון דתי, ישנו גם חילון תרבותי, כלומר, אנשים לא חיים לפי המסורת, מה שהיה מקובל במסורת עד עתה. למשל, נשים מתחילות ללבוש מכנסיים. למשל, גברים ונשים יהודים מתחילים ה-18 והלך ללמוד באוניברסיטאות ולא רק בישיבות או בחדרים או באולפנות וכולי. זה חילון תרבותי, אנשים משנים את צורת החיים שלהם.
כן.
וחילון, ופה אני חוזר לבן גוריון, ישנו חילון פוליטי. כלומר, אנחנו מקבלים את הרעיונות היסודיים של המודרנה שהאדם ניצב במרכז. האדם, כמו שרוסו אמר, הפילוסוף הצרפתי, נולד, לא רק הוא אמר, גם אחרים, נולד בן חורין, ובכל מקום מנסים לשים עליו כבלים, אבל זה, לא, נעזוב את החלק השני. האדם הוא חופשי, הוא חופשי לעצב בעצמו את חייו, את חייו הפרטיים, את חייו הציבורים, את החיים שלו עכשיו, את העתיד שלו. במובן הזה, בן גורון היה חילוני עדוק, במובן של התפיסה הפוליטית הזאת, שאין שום כוח חיצוני לאדם, לחברה, ש משפיעים על התפיסה. כמובן שיש כוחות חברתיים שמעצים אותה, אבל אין איזשהו כוח מחוץ לחברה אלוהי או אחר שמשפיע. במובן, זה מובן אחד שהוא החילוני. המובן השני שהוא החילוני זה במובן הדתי שתיארתי קודם. הוא לא ראה בהלכה היהודית, במסורת היהודית, ברבנים, איזושהי אוטוריטה שמחייבת אותו.
כלומר, לאור החיים מסוים.
נולדתי כיהודי, התרבות שלי היא תרבות יהודית, אם אני רוצה ואם אני לא רוצה, ואני בהחלט כן רוצה, אבל היא לא מחייבת אותי. זה שנולדתי כיהודי לא מחייב אותי לשמור על אורחות החיים של הוריי, של הקודמים לי. אני לא מחויב בכלום כי אני אדם חופשי. ולכן הוא גם, לא רק שהוא לא ראה עצמו כמחויב, הוא גם לא התבייש להראות את זה. עוד פעם, בניגוד למשל למנהיגים פוליטיים או לאנשי ציבור של היום, הוא לא שמר על שום מצווה דתית, נקרא לזה כך. והוא לא התבייש לומר את זה. הוא לא חגג שבת, הוא לא שמר שבת כמובן, אבל הוא גם לא היה קידוש, ולא ציין את השבת, לא היה קידוש, הוא ארוחה מיוחדת, הוא לא ציין את החגים. לא היה אצלו בבית ליל סדר, או ערב ראש השנה, או שום דבר. הוא לא צם בצומות, הוא לא שמר כשרות כמובן. עכשיו, לא רק שהוא לא שמר את זה, משום שזה רוב האוכלוסייה בארץ לא שומרת על הדברים האלה.
כן, החגים דווקא רוב האוכלוסייה כן מציינת.
לא, גם שומרת או מציינת, הרוב לא רואים באמת בהלכה, סמכות אוריתה, אבל בן גורון גם לא התבייש, הוא לא נפנף בזה בפומבי, זה לא היה משהו שהוא אמר, תראו, הנה, אני לא שומר, אלא הוא לא, בשיחות שלו עם אנשים דתיים, הוא לא הסתיר את זה. ומה שעוד הוא טען, זה שהוא לא יהודי פחות טוב מכל יהודי דתי. העובדה שהוא לא מניח תפילין, לא מתפלל, לא חובש כיפה, לא כשהוא לומד תורה, לא כשהוא הולך להלוויה, ולא כשהוא נפגש עם רבנים. עוד פעם, בניגוד למשל, לעתים רחוקות הוא חבש כיפה כשהוא נפגש עם רבנים, לדעתי בעיקר בחול, לא בארץ. עוד פעם, בניגוד למנהיגים הפוליטיים של היום, אצלנו שישר חובשים כיפה על ראשם, כאשר הם נפגשים עם מנהיג של מפלגה דתית, או עם, בעיקר עם רבנים, סליחה, נאמר ככה.
מעניין, כי אנחנו נוטים לחשוב על הדברים שאתה כרגע מתאר, בתור אדם שאין לו בעצם קשר ליהדות, אבל זה לא היה המצב של דוד בן גוריון.
לא, זה ממש לא
היה המצב. כל מה שתיארת לא מעיד על התכחשות ליהדות.
לא, בכלל לא. עד רבה, גם כשהוא היה אדם צעיר יותר, עוד לפני הקמת המדינה, אחד, הוא נהג לעשות לעצמו סמינרים, לחסות תחום ידע שלם, לקרוא, לנסות לקרוא את ספרות היסוד באותו תחום וכו'. אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, בנוסף להשכלה שלו בתור ילד קטן בחדר וכו', היה באמת לקרוא הרבה מאוד מקורות יהודיים. לא רק את כולם מכירים את החיבה שלו לתנך, שהתפתחה בתקופות מאוחרות יותר, בעיקר אחרי הקמת המדינה, אבל עוד קודם לכן הוא הכיר די טוב את המקורות היהודים, גם ההלכתיים וגם האחרים, גם פילוסופיה יהודית, בהחלט היה לו הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד אהבה לתרבות הזאת, הוא אמר, זאת התרבות שלי, אני נולדתי יהודי, אני חי כל חיי כיהודי, אני מנהיג של העם היהודי.
רציתי שנוסיף את האלמנט הזה של ההנהגה.
אני יהודי, אני פשוט לא יהודי פחות טוב מיהודי דתי אורתודוקסי, קונסרבטיבי או רפורמי, אני פשוט יהודי אחר. אני לא מתכחש לזה, אגב, לא רק שאני לא מתכחש לזה, אני גם לא חושב ולא מנסה להמיר אתכם מהאמונה שלכם, אתכם האנשים הדתיים, הוא היה אומר. אתם תחיו איך שאתם רוצים, אני אחיה איך שאני רוצה, אני לא יהודי פחות טוב מכם.
אני לא אנסה
להתייפייף, אני לא אנסה להתנחמד, הוא לא ככה אהב, הוא לא השתמש, לא יודע אם הוא אהב או לא אהב, לדעתי הוא גם לא אהב, הוא לא השתמש במילה לכבד, שהיום מאוד מאוד זה, לכבד את האחר, לא, לך יש את זה שלך, לי יש את התפיסה שלי, אני מכבד אתכם במובן שאנחנו חיים ביחד וזה, אבל אני לא אשתמש במסורות שלכם כדי להתנחמד אליכם, נקרא לזה כך.
או אאמץ, כן, אאמץ איזשהו מנהג כדי.
או
אאמץ
כל
מיני
התנהגויות או דברים כאלה. הוא אפילו אמר, אני לא הולך לבית כנסת. הוא אמר, מאז שעליתי לארץ, לא, כף רגלי לא דרכה בבית כנסת. אגב, הוא לא דייק, הוא היה בכמה מקרים, גם אחרי הקמת המדינה, עם כל מיני תפילות חגיגיות, וגם באספות בחירות הוא הלך לבתי כנסת. אבל באמת, הוא די נמנע מהדברים האלה. עוד פעם, חשוב מאוד להדגיש, לא מתוך אנטי ליהדות, לא כדת ולא כתרבות, אלא מתוך תפיסה אישית, הוא אמר, זאת העמדה שלי, אני לא מתכחש אליה, אני לא מנסה להתנחמד, עדיין כולנו פה חיים ביחד, וכולנו יהודים, וזה חשוב מאוד, ולכן התפיסה שלו לא נגזרה ליהדות, לא כדת ולא כתרבות לאומית, לא נגזרה בכלל מהעמדות האישיות שלו ביחס לדת. הוא אמר, העובדה שאני חילוני, גם במובן הפוליטי וגם במובן הדתי, לכן אני קורא זה חילוני טורבו, חילוני בריבוע, לא משפיע על היחס שלי ביחס למקומה של היהדות בארץ.
אני רוצה ששוב נכניס אל תוך הדברים את האלמנט הזה של ההנהגה. הרי יש לזה הרבה מאוד כוח כשהאדם הזה, דוד בן גוריון, הוא גם מי שמעצב, או אחד מהאנשים שמעצבים את הציבור הזה שכרגע הופך לא יודעת, העם אולי הוא הרגיש כבר קודם, אבל הוא כבר הופך לעם שיש לו ריבונות, מקבל מדינה, ויש מאבקים וכו', וכמובן שהזרמים מגוונים, כפי שלמדנו ועוד נלמד בהמשך הסדרה הזאת, איך העמדה הזאת, אם בכלל, מקבלת ביטוי אל תוך העיצוב של החברה הזאת שקורמת עור וגידים בישראל, ואולי היא גם לא מקבלת עיצוב. יכול להיות שהוא בעצם מנסה להגיד, זה אני, אבל הציבור שאני מנהיג אחר ממני מאוד. רוב הציבור, אני מניחה, גם אז ציין את החגים לפחות.
בטח.
כן, אז איך הדברים האלה בעצם נפגשים ומקבלים ביטוי בשטח?
וואה, אז הם נפגשים בהרבה רבדים. קודם כל הוא בא ברובד שכבר אמרנו, הוא לא, הוא אומר, אני יהודי, אני לא רק ישראלי, אני יהודי לפני שאני ישראלי, אפשר להגיד את זה ככה. או אני ישראלי בגלל שאני יהודי. אני לא מתכחש לזה, אני אוהב את זה, אני גאה בזה, ואני גם מנהיג ציבור של יהודים. אז זה קודם כל. במובן השני, כמנהיג ציבור, זה גם משפיע על התפיסה שלו, משום שכמו שאמרת, הוא בהחלט הכיר בזה שישנה מספר גדול מאוד של אנשים, אולי יש יותר אנשים שמאמינים או מאשר אנשים שלא מאמינים, או לפחות אנשים שרואים במסורת חלק יותר חשוב ממה שהוא רואה בה, ולכן צריך גם בצרכים ובאינטרסים וברצונות של האנשים האלה לקחת אותם בחשבון. אגב, לפני שאני ממשיך, צריך לשרש איזושהי טעות מאוד מאוד נפוצה, שיש הרבה, משום מה גם הרבה חוקרים של בן גוריון חוזרים עליה, למרות שהוא כתב בפירוש דברים
סותרים.
דברים סותרים, כן. בנצח ישראל, נדמה לי, הוא כותב, הרבה פעמים אומרים על בן גוריון שהוא האמין שיבוא יום והיהודים הדתיים יפסיקו להיות דתיים. הוא כותב במפורש דברים אחרים, הוא בא ואומר, זה ויכוח שאנחנו לא נוכל, אין בו הכרעה.
גם אין בו צורך.
ואין בו צורך, זה ברור, אבל אי אפשר ויכוח בין יהודים מאמינים ולא מאמינים, זה ויכוח שאי אפשר להכריע בו, זה לא, אי אפשר להכריע בו באמצעות ניסוי מתמטי או איזושהי הוכחה לוגית. זה פשוט עניין של שכנוע. עכשיו, הוא כותב אבל יותר מזה, הוא אומר, אני לא יודע אם מתישהו בעתיד תהיה הכרעה. כלומר, כל צד מקווה שהצד השני, הדתיים מקווים שהחילונים יחזרו בתשובה, ואילו החילונים מקווים שהדתיים
יצאו בשאלה.
בשאלה, או יורידו את הכיפה, או נקרא לזה ככה. כל צד מקווה שהצד השני יתפקח. הוא אומר, זה לא יקרה. אנחנו נידונים לחיות ביחד, כאשר יהיו לפחות פה שני צדדים, ובעצם שני הצדדים האלה מייצגים קוטב שלם, מגוון שלם של דעות. אבל זאת טעות שצריך לנקש אותה, לשרש אותה מהשיח, משום שהרבה מאוד אנשים אומרים, כן, בן גוריון קיווה שיום אחד החרדים או הדתיים יהפכו לחילונים. הוא לא קיווה את זה, הוא לא האמין בזה. הוא חשב בגלל שהוא האדם דינמיסט, הוא האמין שחלק מהאנשים כמובן ישנו את היחס שלהם לדת, אבל גם אותו דבר יכול להיות לגבי חילונים.
כן.
אבל זה, הוא לא חשב שיהיה יום יבוא ותהיה איזושהי מין אוטופיה לצד כזה או אחר. להפך, הוא אמר, יש פה שני צדדים, הם ימשיכו להתווכח ביניהם, ימשיכו לא לראות עין בעין.
ועדיין אפשר לחיות ביחד במדינה.
יותר מזה, בדיוק. עכשיו, למה הם, לא יהיה, אין שום בית דין שיכול להכריע ביניהם. וגם אם היה בית דין כזה שיכול היה להכריע, אף אחד משני הצדדים לא היה מקבל לפסק הדין שלו. ולכן אנחנו צריכים ללכת הלאה ו... לדאוג לכך שהם יוכלו לחיות ביחד. וכאן צריך להפריד בין היחס שלו לשאלות של דת, היהדות כדת, והיהדות כתרבות לאומית.
כן.
משום שאלו שתי שאלות מעט נפרדות.
נפרדות ולפעמים, על אף שנראה לי שהוא לא רצה שזה מה שיקרה, או לא דמיין שזה מה שיקרה, לפעמים הגזרות שלו מהמילה יהדות, בתור המובן הלאומי-תרבותי, מביאות אל השולחן, אל שולחן הדיונים, כל מיני סוגיות שאם אנחנו נסתכל עליהן מהדשה של יהודי בתור דת, יהודי דתי, אז אני לא בטוחה שהן מוכלות בתוך ההגדרה. זאת אומרת, הוא איכשהו גזר, אני אתן דוגמה, הוא גזר את השוויון, את החיוב של השוויון, מתוך היהדות, בתור לאום ותרבות. וזה מרתק, כי השוויון, אם אתה לוקח אותו אל הספירה הדתית, אני לא בטוחה שהוא תמיד קורה שם.
נכון.
אז בוא ניקח את זה בתור דוגמה, וגם תסביר לי איך הוא גוזר בכלל שוויון בהקשר של יהודי תרבותי. מה, מאיפה הוא מביא את זה?
קודם כל, בהמשך למה שאמרת, ישנן שתי שאלות נפרדות.
כן.
ביחס בין מדינה ובין דת. ישנה שאלה אחת שהיא שאלה פוליטית, שהיא שאלת הכוח, מה שבאנגלית קוראים church and state, כנסייה ומדינה, וזאת בעצם שאלה פוליטית למי יש את המילה האחרונה, לממסד הדתי או לממסד של המדינה. זאת שאלה אחת. ישנה שאלה אחרת והיא שאלה תרבותית. כלומר, מה מקום שיש לסמלים דתיים בחברה שהיא חילונית ברובה?
כן.
כלומר, חברה שלא רואה בדת אוטוריטה. למשל, מה מקור, כך במדינה נוצרית, מה עושים עם יום ראשון במדינה שהיא חילונית? אוקיי? מה עושים קריסמס? וכולי. בארץ, מה עושים השבת? מה עושים החגים? מה עושים כל מיני סמלים אחרים? בהמשך לשאלה המצוינת שלך לגבי מה התפקיד של היהדות כתרבות לאומית. נעזוב את הדת בצד. בן גוריון, כמו שאמרתי, ראה, הוא אמר, ישראל היא מדינת הלאום של היהודים, של אותו קולקטיב שרואה בעצמו קולקטיב יהודי. זו ההגדרה שלו. עכשיו, מפה צריך לנסות ולהגדיר, רגע, אז מי אלה אותם יהודים? ותכף נראה שזו הגדרה שאנשי הציונות ניסו להימנע ממנה ככל שהם יכלו, כי זה היה מוביל למאבקים. גם בן גוריון ניסה להימנע ממנה ככל שהוא יכול היה, בטקסטים משפטיים או חגיגים הם כמעט שלא יופיעו. בכתיבה שלו הוא מנסה למצוא מה זה אותו מכנה משותף יהודי, ואז הוא בא ואומר, רגע, יהודים, כמו שאמרת, אני לא תופס את המילה יהודי כמשהו שמפלג בין הקבוצות היהודיות השונות, אלא להפך, כמשהו שמאחד. זה העניין של, זה המובן של מדינת לאום. מה זה מדינת לאום? מדינת לאום זה, זה איזשהו ארגון פוליטי, מדינה, כן? שבו ישנו רוב לאיזושהי קבוצה שרואה בעצמה קבוצה לאומית, קבוצה שיש לה מאפיינים תרבותיים, היסטוריים, לפעמים דתיים, לשוניים, משותפים. חלק מהמאפיינים האלה מומצאים או חדשים, חלק מהמאפיינים האלה עתיקים, אבל הקבוצה הזו רואה בעצמה קבוצה בעלת מאפיינים משותפים. בדבר הזה ראה בן גוריון דבר מאוד מאוד חשוב. אגב, הוא לא התחיל עם זה, זה כבר אבות הציונות התחילו, כן. כבר חובבי ציון, אחר כך הרצל ואחרים. הלאום במובן הזה יוצר איזשהו קשר בין כל היהודים. היהדות זה משהו שמגדיר את כל אותו קולקטיב. אנחנו לא מגדירים בדיוק מה זה אומר להיות יהודי, אבל בעצם העובדה שכולנו רואים בעצמנו יהודים, זה יוצר קשר בין יהודים. בעלי תפיסות דתיות שונות בארץ ובעולם, זה יוצר קשר בין היהודים המתים ליהודים החיים, זה יוצר את הקולקטיב, זה יוצר את התפיסה שלנו כקולקטיב, ולתפיסה הזאת, אני אמר עוד משפט אחד, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב מבחינה פוליטית, משום, וזה עוד פעם דבר שקצת היום נעלם בשיח המודרני, למרות שהוא מתחיל לחזור בשנה שנתיים האחרונות, או טיפה יותר, אי אפשר לדמיין דמוקרטיה, אי אפשר לדמיין שלטון חוק, אי אפשר לדמיין אזרחות שוויונית, בלי איזשהו יחס, בלי משהו שקושר בין אותם מיליוני אנשים שהם זרים זה לזה. אוקיי, בוא ניקח לא את היהודים, אלא את צרפת. מה קושר צרפתי מדרום צרפת, מאזור פרובנס, מרסי, עם צרפתי מהצפון, מאזור ליל, כן, שיכול להיות שיש להם מנהגים אחרים, גם פעם הייתה להם שפה אחרת, בטח עד היום יש להם מבטאים אחרים, אבל פעם זה ממש הייתה גם שפה אחרת, מנהגים אחרים, אולי אפילו תפיסות נוצריות שונות. מה גורם להם לראות בעצמם, לא רק
שייכים
לאותו מקום, אלא חיים בדמוקרטיה, כלומר, האדם יכול להיות ממעמד נמוך במרסי, הוא יסכים שהאיש מעמד היותר גבוה בליל יהיה קול שווה, ולהפך, לכל אדם יש קול אחד בבחירות, החוק יחול עליהם בצורה אחידה, שניהם אזרחי צרפת בצורה שוויונית, מה שגורם להם לחוש חלק מאיזושהי משפחה צרפתית גדולה, זה הרעיון הזה של הלאום. וזה דבר חשוב שגם ראשי הציונות וגם בן גורון הבינו. הלאום פה יש לו, כן, דבר שקושר את מה, ובישראל זה בכלל חשוב, כי מה יגרום למיליוני יהודים שמגיעים ממקומות שונים, עם תרבות שונה לגמרי, אלה אוכלים אורז בפסח ואלה לא אוכלים אורז בפסח, ואלה דתיים ואלה חילונים ואלה כאלה ואלה כאלה, מה יגרום להם לראות עצמם כשייכים לאיזשהו לאום אחד, ומעבר לזה, מבחינה ממלכתית, מה יגרום להם לקבל דמוקרטיה? מה יגרום להם לקבל שלטון חוק, שהחוק חל עליהם בצורה אחידה? מה יגרום להם לאמץ תפיסות של ממלכתיות, של אזרחיות, של אזרחות, של שוויון? העובדה הזו שהם קשורים בקולקטיב יהודי אחד. ולכן בן גרון הדגיש את זה כל הזמן. אנחנו עם אחד, אנחנו קולקטיב אחד. זה שיש בינינו הרבה מאוד הבדלים, זה דבר אחר.
אז זה נורא מוזר להגדיר אנשים סביב הגדרה שאיננה מוגדרת עד הסוף. זה מוזר.
נכון.
כי מה, זה נשמע כאילו מספיק שאני אבוא ואגיד על עצמי, אני יהודיה, אני מרגישה יהודיה, וזה מספיק, לפי ההגדרה של בן גוריון, כי אני לא חייבת להוכיח במרכאות שאני סתם מציינת את החגים, או מקיימת מצוות, או אוכלת כשר, או כל מיני דברים כאלה.
נכון.
זה מספיק. וגם אם נולדתי להורים, נגיד, לא יהודים, אבל אני מרגישה יהודיה, או קראתי דברים שמצאו חן בעיניי, והם קשורים ללאום או לדת היהודית, זה נשמע שזה מספיק. זה מסבך את העניינים.
זה מקל על העניינים דווקא.
כן?
זה מספיק.
בין מי.
אגב, זאת הייתה התפיסה הציונית מלכתחילה. תכף ניגע בזה, זה נכון. מה שאמרת זה בדיוק נכון. זאת אומרת, אנחנו אמרו מנהיגי הציונות, מאז חובבי ציון ועד שנות ה-80, שאז קצת התחילה טרללה של שיח זהויות ודברים כאלה. אבל בטח ובטח בן גורן היה מאוד מאוד דומיננטי בתפיסה הזו, אנחנו התנועה הלאומית של העם היהודי, בלי שאנחנו מגדירים מי הוא יהודי, מה זו מדינה יהודית, מעבר להגדרה הזאת שזאת המדינה של היהודים, מה זה משפט יהודי למשל, אבל ככה זה. עכשיו, זה הוציא מדעתם אנשי רוח ואינטלקטואלים יהודים. הוציא אותם מדעתם. אגב, זה מוציא אותם מדעתם עד היום. חברים רבים שלי באקדמיה או אנשי רוח, זה מוציא אותם מדעתם. הם בטוחים, לדעתי, בטעות מוחלט, שאנחנו צריכים להתמודד באומץ עם הזהות שלנו ולהגדיר את עצמנו. ואני חושב שזה קשקוש.
וגם שזה יכול לייצר, ההגדרה הרבה פעמים היא אקסקלוסיבית ולא אינקלוסיבית, בדיוק. מה שמייצר הרבה פעמים.
נכון, עכשיו, הרי צריך לזכור בידול. שהציונות התחילה בגלל, לא דווקא בגלל האנטישמיות, אלא היה עם תהליכי המודרניזציה והחילון וכולי שעברו על אירופה, נפילת הגטאות, היהודים התחילו להתערות במערב, בחברה הכללית, אבל אז התחילו, היו להם כל מיני בעיות זהות. במרכז אירופה ובמזרח אירופה היו ויכוחים, גם בין חסידים ובין ליטאים, ואחרי החסידות בין דתיים וחילוניים לדתיים לגווניהם, התחילה גם הרפורמה והקונסרבטיבים בגרמניה, בהונגריה, במקומות אחרים, בגרמניה, אחר כך גם במקומות אחרים זה התפשט למערב, אבל גם היה קשת שלמה של תפיסות תרבותיות, דתיות וכולי. באה הציונות ואמרה, תקשיבו, רגע, hold your horses. כולנו יהודים. אנחנו מעל לכל הקשת הזאת של דתיים חילונים, רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים, חסידים, זה, כולם יהודים. ואם אתם רוצים לשמור על התרבות שלכם ולהנחיל אותה לילדים שלכם, הפתרון שלנו זה לראות בעצמנו עם, לאום, במובן המודרני, שכל השכנים שלנו באירופה רואים את עצמם.
כן.
ואם נשיג לעצמנו אוטונומיה, או רצוי אפילו שטח משל עצמנו שבו נהיה רוב, זאת תהיה הערובה שאנחנו נוכל להמשיך לשמור על התרבות היהודית, whatever that means. כן. לא משנה מה, איך אתם רואים את התרבות היהודית שלכם. או כמו שאהבו להגיד הציונים, או כמו שאני אוהב להם שהם אמרו, ואז נמשיך לריב. אנחנו לא נפסיק לריב, נמשיך לריב, אבל לפחות נעשה את זה בתור כעצמאים.
בגבולות, בריבונות.
בדיוק. כן. ולכן הם נמנעו מהגדרה של יהודים, וזה גם חשוב בעניין הזה של בן גורן, הוא היה מאוד מאוד שותף לעניין הזה. הוא לא חיפש איזושהי הגדרה של היהדות, תכף אני לא בדיוק מדייק, אני תכף אגע בזה, אבל לפני זה נקודה מאוד 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 חשובה, בעיקר למאזינים שלנו שחיים ב-2019-2020, שאולי רואים שיש איזשהו מתח בין יהדות ובין דמוקרטיה, וזה ממש ממש לא.
מבחינת בן גוריון, לפי התפיסות שלו.
לא מבחינת בן גוריון, מבחינת הציונות. כל מנהיגי הציונות, מאז חובבי ציון, דרך בן גוריון, זאב ז'בוטינסקי כמובן, דוד בן גוריון, עד 1992, אף אחד לא חשב, שאף אחד לא דיבר במונחים של מדינה יהודית ודמוקרטית, אגב, זה המצאה של 1992, ואף אחד לא חשב שיש מתח בין הדברים האלה. להפך, אני אדגיש את זה, מבחינת ההנהגה הציונית, מאז הקמתה ועד שנות ה-90 בטח, מדינת ישראל היא מדינה יהודית, כי היא דמוקרטית. כלומר, זאת מדינה יהודית, משום שא', זאת מדינה שיש בה רוב יהודי, וב', זאת מדינה חופשית.
אז אלה שני הדברים שצריך לשמור עליהם, כדי שתמשיך להיות יהודית ודמוקרטית?
כדי שתמשיך להיות יהודית. אם לא יהיה פה רוב יהודי, ואם זאת לא תהיה מדינה חופשית שבה יהודים יוכלו להביע את התרבות שלהם, זאת לא תהיה מדינה יהודית. אם יהיה פה רוב לא יהודי, לא יעזור לנו כמה שנקרא למדינה יהודית, היא לא תהיה יהודית. ולכן, ההנהגה הציונית לא, ובן גוריון הוא דוגמה מאוד בולט, אבל הוא לא הדוגמה היחידה. ז'בוטינסקי, זה לא עניין של שמאל או ימין, ז'בוטינסקי אפילו יותר קיצוני מבן גוריון בעניין הזה.
מעניין.
מה שאנחנו צריכים לדאוג, אמרה הציונות, זה לדאוג שיהיה אנחנו נשיג פיסת הארץ, הציונות מה שיחד אותה מתפיסות לאומיות אחרות זה שפיסת הארץ הזאת צריכה להיות פה בארץ ישראל, בציון, כן? אנחנו נמצא ארץ שבו אנחנו נהיה רוב ונקים רצוי מדינה ריבונית או איזושהי מדינה בדרגת ריבונות פחותה, שבה נהיה רוב, אם נהיה רוב נוכל להמשיך לחיות על הבערך, למה? כי מה עושים יהודים? תרבות יהודית, יהודים לא יכולים לעשות תרבות סינית או צרפתית או מצרית,
כן.
הם יהודים, כל מה שהם עושים זה יהודי, כל מה שעושים יהודים עם יהודים אחרים זה יהודי. ולכן הם לא ניסו להגדיר תרבות יהודית באופן מדויק. אגב, פה בן גורון היה טיפה חריג, כי הוא הבין שלפעמים צריך להגדיר. ואז כשהוא ניסה להגדיר מה זה יהדות מבחינתו, אז הוא קודם כל, הוא לא הלך לדעת, כי הוא אמר, רגע, יש פה המון המון תפיסות דתיות שונות. הוא לא הלך לעניינים תרבותיים או של פולקלור, כי זה הבדיל את היהודים. כשדחפו אותו לקיר, הוא ניסה להגיד שמה שמאחד יהודים בכל הדורות, זה איזושהי אמונה, הזכרת את זה קודם, באיזושהי תפיסה מוסרית, פוליטית, הומניסטית, שמה שאפשר לקרוא לו, מה שהוא גם הוא קרא לו, זה גם כתוב בהכרזת העצמאות, בהצהרה על הכרזתה של, על הקמת מדינת ישראל, כמוסר הנביאים או חזון הנביאים. כלומר, אותם רעיונות הומניסטיים, פוליטיים, של שוויון.
שהוא טוען שהמקורות הם, כן. הם עתיקים, הם שייכים לכל היהודים.
בדיוק. עכשיו, אלה מקורות, קודם, עכשיו, בן גוריון גם כתב, הוא אמר, לא אכפת לי אם תבואו כל מיני היסטוריונים ותצקצקו לי בלשון ותגידו לי, אבל רעיונות כאלה הוברו גם על ידי היוונים והפילוסופים האודים ובודה ובסין ובזה, ואפשר למצוא את זה בכתבים בבבל הקדומה, אולי עוד לפני היהודים או במצרים, או לא מעניין אותי איפה. סבבה. נביאי ישראל או כותבי המקרא היו בין הראשונים שניסחו את זה בכתב, עכשיו אנחנו יכולים לראות שמעבר למקרא, הרעיונות האלה עוברים כחוט השני לאורך הכתיבה היהודית בכל הדורות, גם בכתיבה בבית שני ואחר כך בימי ראשונים ואחרונים, אם נדבר על פוסקי הלכה, בימי פילוסופים יהודים, הכתיבה הזו עוברת שזורה כחוט השני בכל ההגות היהודית. ולכן הוא אומר, אני חושב שזה משהו שאפשר להגדיר אותו כיהודי, זה לא משהו ביולוגי או משהו, אבל זה עובר בתרבות היהודית מדור לדור.
וזה מספיק.
בעיניו זה גם היה מספיק, כי זה משהו שכולם מקבלים. עכשיו הוא אמר, אין לי, אז אומרים לו, אבל בן גוריון זה אוניברסלי, מה, מי מתנגד לשוויון ולחירות ולכל הרעיונות ההומניסטיים הגדולים? הוא אמר, so what?
רגע.
זה שזה אוניברסלי, הוא אומר, לא ממעיט מהערך של זה כיהודי. יהודים ניסחו את זה לראשונה, זה שזור עמוק מאוד בתרבות שלהם, ולכן זה שזה אוניברסלי זה לא אומר שזה יהודי, זה גם אוניברסלי אבל גם באופן מאוד 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 עמוק יהודי.
אחת, שאלה אחת.
סבבה.
מפתיע אותי שהסכימו איתו שזה באמת בשורשים היהודיים. זה דבר אחד. מפתיע אותי שלא היה ויכוח על האם באמת, לדוגמה, שוויון, או הומניזם כזה, הוא בשורש היהודי. זה דבר אחד.
אגב, הוא פחות דיבר על שוויון, אגב.
אוקיי, אז תכף תיתן לדוגמה יותר מתאימה. והדבר השני שמפתיע אותי זה שאנשים אמרו לו, מה, אבל זה מובן מאליו. הרגע הסתיימו שתי מלחמות עולם. כאילו, הרגע מלחמת העולם השנייה הסתיימה. מה מובן מאליו פה? איזה מובן מאליו בפרקטיקה בשטח? זה לא קורה. איך יכול להיות שזה לא משהו שדווקא אמרו, יאללה, את הדגל הזה אנחנו נוסעים בגאווה, נכון?
לא, נכון, את צודקת לגמרי. אולי לא דייקתי בדברים. קודם כל היה בהחלט ויכוח, יש לו גם ויכוח עם נתן רוטנשטרייך, הפילוסוף, ועם אחרים, לגבי העניין הזה של החזון המשיחי, חזון הנביאים, גם מה בדיוק התוכן שלו, כי בן גוריון דווקא הדגיש ששוויון פחות, זה ערך פחות חשוב. שוויון וכבוד אלה לא דברים חשובים, היעדר אפליה זה הערך החשוב. הוא דיבר בעיקר על ואהבת לרעך כמוך, ועל עניינים אחרים שמופיעים בכל ספרי הנביאים, גם ראשונים, גם אחרונים.
אז על ואהבת לרעך כמוך זה קל להסכים שזה
ביסוד. הם לא אמרו לו זה ברור מאליו, כולם מסכימים לזה, אלא הם אמרו לו, מה פה יהודי? הרי כל בן אדם, כל אדם מוסרי או הומניסט יסכים לדברים האלו. הוא אמר, נכון, כל בן אדם יסכים לדברים האלה, ועדיין, אחד הטקסטים העתיקים הראשונים שבהם הדברים האלה נוסחו, ואחת החברות שלאורך דורות שמרה על הרעיונות הללו בכתבים שלה, גם אם בפרקטיקה תוכלו להראות לי שהיא לא תמיד הקפידה על זה, אבל זה בכל זאת עלה כרעיון בתפילות היהודיות, בכתיבה היהודית, אלה, זה אצל היהודים. ולכן מבחינתי זה משהו שמגדיר איזשהו חזון שהוא משולב, הוא מאוד מאוד עמוק בתפיסה היהודית. הוא אומר, מעבר לזה, זה כל מיני שאלות של פולקלור ואמונה, ולזה אני לא נכנס.
כן.
במובן הזה הוא ראה בזה איזשהו לוז, איזשהו מרכז של תפיסה יהודית. מעבר לזה הוא בכוונה לא נכנס, כי הוא אמר לשם אנחנו רק נתחיל לריב, ובזה הוא הצטרף לתפיסה הציונית הכללית שלא ניסתה להגדיר מה זה יהודי. הוא יחסית עוד היה קיצוני לעומת מנהיגים אחרים ציונים, כן. שבכלל, אם תסתכל על ז'בוטינסקי, על הרצל, בכלל לא ניסו להגדיר. בן גוריון עוד ניסה איכשהו, אם כי הייתה לו הגדרה מאוד מאוד עברירית. הוא אמר, מעבר להגדרה הזאת, כל אחד שיתנהג איך שהוא רוצה, דתיים, חילונים.
זה מעניין, כי אני מנסה היום לחשוב על המצבים שהחברה שלנו נמצאת בהם מדי פעם, גם בהקשרים של דת וגם בהקשרים של לאום. ואני לא בטוחה שהגישה בן גוריונית הייתה מצליחה להיות מוכלת היום, משום שאנשים מחפשים להבין מה זה הדבר הכללי הזה. מה שבן גוריון רצה להשאיר בכלליותו,
נכון.
מאוד מאוד קשה היום להשאיר בכלליותו, כי גוזרים מזה חוקים, תקנות, סדרים חברתיים, אתה היסטוריון של המשפט, נכון? אז אתה ברור מבין את זה. הדברים האלה בעצם מתרגמים לאיך היום-יום שלנו ינוהל, לפי איזה נורמה.
הם כאילו מתרגמים.
כאילו, אז תסביר לי את הכאילו.
אוקיי.
כי זה פשוט יעזור לי להבין, הרי הוא לא היה מנותק מהמציאות בן גוריון. הוא ידע טוב מאוד שמה שהוא אומר באיזשהו שלב גם יעצב, כמו שאמרנו מקודם, את החברה המתגבשת. והוא נתקל בסכסוכים שדרשו ממנו נכון. להכריע, ותכף ניתן אולי כמה דוגמאות וזה יעזור לנו. אז הוא ידע שאולי זה נוח לא להגדיר עד הסוף, אבל זה גם מביא בעיות, זה גם עושה צרות.
זה עושה הרבה פחות צרות ממה שאנחנו חושבים.
אז תסביר לי את הכאילו הזה.
אוקיי. קודם כל, בן גוריון פה הוא סמל לתפיסה של ההנהגה הציונית בכלל. זה צריך לזכור, זה לא משהו שהתחיל בבן גוריון ולא נגמר בבן גוריון. כן. בן גוריון, כמו בהרבה דברים אחרים, היה פשוט גם מנהיג פוליטי חזק ונחרץ, וגם איש מאוד מאוד חכם, שגם זיהה, בעל תפיסת עולם עמוקה, פוליטית, חברתית, לאומית, כלכלית, אזרחית, ממלכתית, בעל תפיסת עולם עמוקה. אבל זה לא מדיניות שהוא התחיל בה. קודם כל, כמו שאמרתי, המדיניות הציונית הבסיסית הייתה שיהדות או לאום בכלל זה דבר שהוא מאחד. זה לא תפיסה, אגב, א', הוא מאחד את בני הלאום כולם, ב', הוא לא מנוגד לאוניברסליזם. זה גם כן מאוד חשוב לזכור, העמדה הציונית הבסיסית, כולל של בן גוריון. זה שאני יהודי, לא מונע ממני גם להיות אזרח העולם, במובן לא שאני אזרח של כל העולם, יכול לחיות בכל מקום בעולם, אלא במובן זה שאני מקבל את הרעיונות האוניברסליסטיים.
כן.
אין בזה שום מחלוקת, אגב, זה לא שונה.
אני יכולה להיות מושפעת מהם, אני יכולה להתעניין בהם וכו'.
אני מחזיק בעמדות השוויון והחירות והאחווה והכל של המהפכה הצרפתית. כן, בזה הציונות לא הייתה שונה מתפיסות לאומיות הומניסטיות אחרות.
כן.
אז זה קודם כל, זה דבר מאחד, זה לא דבר מפריד, זה דבר שלא מפריד, מה שאנחנו רואים היום יהודי מול אוניברסלי, זה לא היה קיים בציונות עד שנות ה-90. אוקיי? לפחות לא במיינסטרים הציוני.
כן.
זה דבר אחד. עכשיו, לגבי השאלה האחרת שלך עם הצורך בהגדרה, ראשי הציונות עמדו על זה מתקופה מאוד מאוד מוקדמת, כבר מראשית הציונות, עוד חובבי ציון עמדו על זה, שאם אנחנו ניכנס להגדרות של יהודים, ואם אנחנו ניכנס למלחמות התרבות בין היהודים, הציונות לא תצליח. להפך, הציונות הוקמה כדי לגשר מעבר למאבקי התרבות ומאבקי הדת. וזה מתחיל כבר בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-19, כאשר משכילים, כמו ילג, יהודה ליב גורדון, שמתכתב עם חובבי ציון ואומר להם, רגע, מה אתם מתחילים לעלות לארץ ישראל? מה אתם מקימים אגודות ברומניה וברוסיה, אם אנחנו עוד לא פתרנו את המלחמה באדוקים? ולילנבלום, מראשי חובבי ציון, אומר לו, מה אתה, הסרט דבר המסתמה הזה מהקהל ישראל, אנחנו נעלה לארץ ושם נמשיך לריב. מה אתה רוצה שאנחנו, אתה קורא למלחמת תרבות בעצם. אחד העם כותב נגדם,
שגם טוען שלעולם לא תסתיים, אז בשביל מה?
אחד העם כותב נגדם, אתה מאמר המפורסם שלו, לא זה הדרך נגד חובבי ציון, ולילנבלום עונה לו אותו דבר, הוא אומר לו, אתה משוגע לגמרי, אתה הולך להרוס את התנועה הציונית. אגב, לאסוננו, מה שקרה זה שתלמידיו של אחד העם הצליחו ב-20 שנה האחרונות. לדעתי זה אסון, עם כל שיח הזהות והתרבות, ומי אני ומה אני, ואני חייבים להגדיר את היהודי, וכו' וכו'. ראשי הציונות לא חשבו את זה. הרצל לא מוכן לדון בשאלות הללו. כמובן שהתנועה הציונית היא תנועה מאוד מאוד תרבותית, היא עוסקת בארץ ישראל ובשפה העברית, והיא רואה את עצמה בהיסטוריה היהודית ובחזון הנביאים וכו', אבל מעבר לסמלים הללו לא נוגעים. ויש פה, המדיניות הזאת מתרגמת לכמה דברים, ובן גוריון הוא דוגמה נהדרת, כי הוא ממש עומד עליהם בצורה מאוד חזקה, אבל צריך לזכור שהוא לא התחיל שום דבר. הרצל משתמש בזה ואחרים.
אז תגיד, איזה דברים, על מה הוא עומד?
קודם כל, אני אתחיל מזה, כי כבר את זה ציינו. דבר ראשון, מה שאני קורא לו מדיניות השתקה פורמלית למחצה. התנועה הציונית לא עוסקת בשאלות של תרבות וזהות, מעבר לאמירות כלליות, כמו ארץ ישראל, שפה עברית, ההיסטוריה היהודית, חזון הנביאים, גורל משותף, כמו לקחת את הטלית ולעשות ממנה שתהיה בסיס לדגל, או יותר מאוחר את מנורת שבעת הקנים, שיהיה בסיס לסמל המדינה וכו'. מעבר לזה, אנחנו לא נכנסים לשאלות של תרבות, ולא לשאלות של דת, לא נכנסים.
אלא פשוט מאפשרים, מרחב מאפשר.
מאפשרים, כן, מאפשרים בין השאר, וזה מאוד מאוד
בלי
מפתיע.
בלי להפלות, כמו שאמרת.
בלי להפלות זה ברור, וגם מאפשרים, אם להפלים זה בגלל מסיבות פוליטיות, שתכף ניכנס אליהם, אבל משתדים בלי להפלות, בלי לדבר על זה. זה נראה מאוד מוזר לישראלים שלהם, שחושבים שאנחנו צריכים לדבר על זה. בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה באומץ. יש את כל השיחות האלה, על מי אנחנו ומה אנחנו. יש מכינות קדם צבאיות שמנסות לחזק את הזהות שלנו. לא רק דתיות, בכלל. לא חושב שצריך לחזק זהות. לא חושב שצריך לדבר על הדבר הזה. כולם יהודים, הרי נולדת כיהודי, שרו לך שירי ארץ, לא יודע מה, לרוב היהודים ביידיש, כי 90% מהיהודים היו חיו במזרח אירופה, או בערבית יהודית, או בלדינו. אתה לא תוכל להתנתק מהתרבות הזאת, גם אם תרצה, ואתה לא תרצה. אבל אנחנו לא נכנסים לשאלות הללו, אנחנו לא נכנסים. אני אתן לך דוגמה, אני חושב שיש לי חברים מתווכחים איתי, אבל לדעתי אחת הסיבות העיקריות שאין בארץ חוקה, זה שנמנעו מלקבוע את המבוא לחוקה.
כן.
כלומר, חוקות, בדרך כלל זה מסמכים משפטיים שמציינים שני דברים, את מבנה המשטר וזכויות האדם מול המדינה, אבל יש להם גם איזשהו מבוא חגיגי שמגדיר בדרך כלל את הלאום, לא את הלאום, את הדמוס, את הגוף האזרחי. מי זה? We the American people. עכשיו, מה היו כותבים במבוא לחוקה הישראלית? אנו העם הישראלי, אנו העם היהודי, היו נכנסים לוויכוחים. בן גרון וגם רבים אחרים ראו שהכנסת בעיקר התווכחה על הדברים הללו, לא התווכחו לא על מבנה הכנסת ולא על מבנה הממשלה ולא בתי המשפט ולא הנשיא ולא כלום. התעסקו במבוא. הדתיים רצו שיהיה כתוב השם של אלוהים, והחילונים רצו ככה, ותנועת העבודה רצתה ככה, והחירות רצו ככה. ובן גורן אמר להם, תגידו, גמרנו להעלות העולים, גמרנו ליישב הנגב, הוא הרי סנת המילה עת. אין לנו מה לעשות חוץ מאשר לריב עכשיו על הדברים הללו? אומר, העם היהודי יעלה לארץ, ואנחנו, כמו לילנבלום, לפני 50-60 שנה לפניו, ואנחנו נמשיך לריב, אנחנו הרי לא נפסיק לריב. אגב, ז'בוטינסקי אמר אותו דבר לוועדה המלכותית בלונדון, בשנות ה-30, כשהם שאלו אותו אם רצו לחלק את המדינה, ועדת פיל, אמרו לו, ומה יהפוך את החוקה של המדינה הזאת לחוקה יהודית? אז הוא אמר להם, סליחה, אני לא מבין את השאלה. אמרו לו, לא, מה יהפוך אותה לחוקה יהודית? אז הוא אמר להם, מה הופך את החוקים האנגלים לאנגלים? שותים תה ב-5 אחר הצהריים? לא. אמר להם, יש רק שני דברים. העמדה הציונית הבסיסית. זה שאנגליה היא דמוקרטיה ושיש בה רוב אנגלי. וזהו. וז'בוטינסקי עוד אומר קודם, הוא מתהפך בקבר כשהוא רואה מה יורשיו עשו. הוא אמר עוד, אני חושב שזה סימן רע לחברה אם היא מתאמצת להכניס סממנים לאומיים בחוקים שלה.
כן.
זאת הייתה גם העמדה של בן גוריון. אז עניין אחד, וזה מדיניות ציונית קלאסית, ובן גוריון בהחלט עומד על זה, אגב, בשדה המשפט, ביחד עם חיים כהן, שהוא היועץ המשפטי, לא נכנסים לשאלות של תרבות. אגב, ולכן גם כשכתבו את חוק השבות, בן גוריון התנגד לכל הגדרה, ובאמת לא הכניסו בהתחלה, הגדרה של מי הוא יהודי. כל יהודי זכאי לעלות לארץ. לא מגדירים מי הוא, מה הוא, כלום. אוקיי? באמת גם שהדברים האלה הגיעו בהתחלה לבתי משפט, אז בתי משפט אמרו, אדם, אם הוא מכריז אותו, אם הוא טוען שהוא יהודי, אתה חייב לרשום אותו. למעט מקרים באמת יוצאי דופן, שזה פשוט common sense, למשל, היה את המקרה של האח דניאל, אותו יהודי פולני מומר, שהמיר דתו והיה נזיר קרמליטי, ועלה לארץ, ורצה שיכירו בו כיהודי מכוח חוק השבות, ומשרד הפנים סירב, הוא עתר לבית המשפט העליון, ובית המשפט אמר, תראה, דווקא מבחינה הלכתית אתה יהודי. אבל מבחינת ה-common sense, אתה בחרת לצאת מהקולקטיב היהודי, זה שאתה עזרת ליהודים בשואה, ואתה חסיד אומות העולם, והכל זה נפלא. אתה גם יכול לחיות בארץ, הכל סבבה. אבל לא נרשם אותך כיהודי, כי זה מבחינת common sense אתה לא יהודי.
רגע, אז איך הוא יכול היה לחיות בארץ, אבל סתם מעניין אותי, הוא פשוט עשה איזה סוג של...
לא, לא, הוא הגיע כנזיר למנזרה, הוא קיבל אחר כך אזרחות מכוח סעיף אחר, אבל לא כיהודי.
אבל לא בתור יהודי.
אז עניין אחד זה מדיניות ההשתקה.
כן. למחצה.
אני קורא לה מדיניות ההשתקה, בספר אחר שכתבתי. עניין שני, וזה גם כן מאוד 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 חשוב, כי זה עוד פעם קושר בין יהדות ובין דמוקרטיה, התפיסה היהודית הכללית הייתה, התפיסה הציונית הכללית הייתה שהציונות היא דמוקרטיה. היא מההתחלה דמוקרטיה ודמוקרטיה עממית, במובן הזה שהיא דמוקרטיה עממית שהיא נותנת פתחון פה לכל קבוצה, היא מבוססת על שיטת בחירות יחסית, שבה כל קבוצה, גם קטנה יחסית, כי המספר המנדטים, הכיסאות בקונגרסים הציונים, אחר כך במדינה, נקבעים לפי בחירות יחסיות, לא בחירות כמו בארצות הברית, כן. בחירות רוביות. וזה אלמנט מאוד מאוד חשוב, כדי באמת ציונים מאוד, זה סיוט להנהיג את הקואליציות האלה, כמו שראה ראש הממשלה הנוכחי, וכמו שראה גם בן גורן, אבל זה המחיר שהציונות שילמה. כן. אגב, בן גורן רצה לשנות את שיטת הבחירות, אבל הוא לא הצליח בגלל זה. אז זה דבר שני, העניין הזה של באמת מדיניות דמוקרטית. עוד פעם, כולם יהודים, כל קבוצה הכי קטנה, אשכנזים, ספרדים, בלום, בבם, בבם, כל אחד יכול לרוץ, ימין, שמאל, זה, ויהיו מפלגות, ויהיו הרבה, 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 הרבה מפלגות. סיוט להנהיג, אבל כן. לפחות זה, כולם מרגישים שהם חלק מהקולקטיב.
יציג, כן.
והדבר השלישי, ובזה אנחנו לא נספיק לגעת בשאר השיחה, מנסים למצוא פתרונות פרקטיים עד כמה שניתן לבעיות, למשל, של דת ומדינה, או לדברים אחרים. אז הפתרונות האלה הם משני סוגים. קודם כל, בא בן גורון ואמר מבחינה ממלכתית, אני, כמו שדיברנו בהתחלה, אני חילוני לחלוטין. לא שומר על שום דבר, גם לא מתבייש להגיד שאני לא שומר על שום, אבל אני מכיר בזה שיש לי הרבה מאוד חברים אזרחים, לא שהם חברים פרטיים שלי, אזרחים במדינה שבשבילם הדת היהודית חשובה, כדת או כתרבות. ולכן, שני דברים. קודם כל, אנחנו צריכים למצוא דרכים שהם יוכלו לקיים את התרבות שלהם ואת הדת שלהם כמו שהם רוצים. ולכן יש הסכמים, עוד פעם, הסכמי הסטטוס קוו, הם לא מתחילים בתקופה של הסכמי הסטטוס קוו ב-47 וגם לא בשנות ה-30, אלא הרבה קודם, עוד עם סוקולו והרצל בסוף המאה ה-19 ואחד העם אפילו, שמגיעים להסכמים הרבנים ברבני רוסיה. שהתנועה הציונית לא תתכנס בשבתות וביום טוב, בחגים. המטבחים הציבוריים יהיו קשרים כדי שכולם יוכלו להיות ביחד. אומר הרצל, למרות שאני ממש לא שומר כשרות. כן? והתנועה הציונית לא תתעסק בענייני חינוך. חינוך יסודי. כי על זה אנשים הלכו מכות. אלא התנועה הציונית תשאף, באמת, הלכו מכות.
במקווה
ישראל הלכו מכות, כן? אלא התנועה הציונית תשאף להקים אוניברסיטה עברית. ועל הדברים האלה גם בן גורן מאוד מאוד הקפיד. לא רק הוא. כל התנועה הציונית, אבל יש עוד משהו, וזה מאוד חשוב לבן גוריון.
זה גם קשור, אבל איזה עיקרון של סובלנות, של סולידריות.
נכון, אבל פה יש עוד יותר, וזה פה בן גוריון היה, הוא כן דברים שלו. הוא בא ואמר, לא רק שאני ממשיך את המדיניות הציונית הזאת, של מה שאנחנו קוראים עם הסטטוס קוו, אלא מאחר שאני מכיר בזה, שיש הרבה מאוד אנשים שהמסורת היהודית והדת היהודית חשובה להם, המדינה תספק את צורכי הדת של האזרחים בצורה ממלכתית. כלומר, כמו שהיא מספקת בריאות וחינוך ודברים אחרים, וביטחון ודברים אחרים, היא גם תספק את צורכי הדת של אנשים שהדבר הזה חשוב להם.
מה זאת אומרת? תממן בית הכנסת?
למשל, כן, שני דברים. היא תקים משרד דתות, שהיא יממן, היא תקצה, לא רק יממן, אלא גם היא תחזק מוסדות דת, לא רק יהודים אגב, אבל מאחר שהרוב פה היה יהודי, והיא תמשיך את העניין של הרבנות, שהתחיל בתקופה המנדטורית, היא תמשיך ותקיים את הרבנות הראשית, ואפילו תוקם גם רבנות צבאית, כדי לספק לחיילים צורכי דת. אגב, וכבר בן גוריון התחיל, זה עוד ויכוח שהולך איתנו עד היום, כבר בתקופתו של בן גוריון, ניסתה הרבנות הצבאית להגיד, אנחנו לא רק מספקים שירותי דת לחיילים שרוצים שירותי, אנחנו גם עושים מסעות חינוך, טה-טה-טה-טה-טה-טה, ובן גוריון עצר אותם, יש כמה ישיבות ממשלה וכמה מכתבים, שהוא בא ואומר, אתם לא מחנכים ולא כלום. אתם מספקים, יש חייל שרוצה בית כנסת, חייל, לא יודע מה,
מאפשרים לו, כן, אתם מאפשרים לו את התנאים שימשיך לקיים
את הדת שלו, כי הוא אזרח והוא זכאי לזה. זה שיש כאלה שחושבים שהם חילונים והם יותר חכמים, זה לא אומר כלום. הם לא יותר חכמים. כולם צריכים לחיות, אבל אתם לא תתעסקו בחינוך. לא הרבנות הראשית ולא הרבנות הצבאית. אז זה עוד דבר שמאוד מאוד הקפידו עליו. אחד היה, אמרנו, מדיניות השתקה. לא מדברים על הדברים האלה. אם לא צריך, לא מדברים. שתיים, דמוקרטיה עממית, מבוססת על שיטות, על בחירות יחסיות. שלוש, הסטטוס קוו הזה שאפילו מרחיבים אותו, יש משרד דתות ויש, למי שרוצה.
כן, כן.
וארבע, את כל, ופה אנחנו חוזרים לעניינים של דת, איפה שאפשר להימנע מהדברים הללו, נשתדל להימנע מהם. כלומר, אי אפשר להימנע מוויכוחים בין דתיים ובין חילונים, ובגלל שהדתיים הם גם כוח פוליטי גדול, אז הוויכוחים האלה מתרגמים לעניינים פוליטיים. אנחנו ננסה למצוא הסדרים, למשל לא הייתה ברירה, אז באמת שמרו על העניין הזה של נישואין וגירושין, שהם נעשים על פי הדת. זה כבר מאז 47
כן,
הייתה הבטחה.
כן, שזה מעניין שהוא לא חווה את זה בתור כפייה.
הוא חווה את זה, אני חושב, בתור כפייה. הרי הבן שלו עצמו התחתן עם לא יהודיה, חיים כהן, היועץ המשפטי שלו, התחתן עם גיורת וכו', אבל היה מחיר פוליטי, לא הייתה ברירה. למשל, מה הסדיר את נושא השבת או גידול החזיר במדינת ישראל? חוקים של תכנון ובנייה. לא מתעסקים בזה ברמה הלאומית, מנסים להמעיט כמה שאפשר להוריד את הלהבות התרבותיות,
כן.
כי כולם צריכים לחיות פה ביחד, וכי אין בית משפט שיכול להחליט מי צודק, חילונים או דתיים. והארבעה הדברים הללו היו באמת המדיניות של בן גוריון, עוד פעם, שהיא לא נגזרה מהתפיסות האישיות שלו ביחס לדת, אלא מהתפיסות הממלכתיות שלו, שלגבי מה זה אומר של אזרחות שוויונית דמוקרטית של המדינה הזאת, שהיא המדינה
כן.
היהודית.
אומר אותו המנהיג שלה. תקופה
כן,
ארוכה.
כן.
נסכם?
נסכם.
דוד בן גוריון היה חילוני בריבוע, חילוני במובן הדתי, כלומר לא ראה בהלכה סמכות, ועל כן לא ראה בחוק מחייב, וחילוני במובן הריבוני, החופשי, שרואה במשפט של המדינה עליונות על שאר המערכות הנורמטיביות שמסדירות את החיים החברתיים. בן גוריון ניהל אורח חיים חילוני. לא ציין את החגים, לא שמר את השבת, לא הקפיד לאכול אוכל כשר, והוא גם לא הסתיר זאת, משום שהאמין שהיהדות שלו איננה פחות אותנטית מיהדות אחרת. למדנו שתפיסה זו לא מזהה סתירה בין יהדות מן הסוג הזה ליהדות בכלל. מקורה של תפיסה זו הוא ברעיונות ציוניים, שראו ביהדות לאום שמאחד עם, שיש להשיג ולבנות לו בית בארץ ישראל. בעיני מי שהחזיקו בתפיסה זו, היהדות מקבילה לצרפתיות או לאנגליות. אם היינו דוחקים את בן גוריון לפינה, כנראה שהוא בסופו של דבר היה מגדיר את היהדות תרבות שמעלה על נס את הרעיונות המוסריים של נביאי ישראל. בן גוריון עסק בשאלת מקומה של היהדות במדינה החדשה, והבין שעליו להתייחס לסוגיה זו עבור הציבור שהנהיג, שהגדיר את עצמו יהודי וברובו קיים אורח חיים שונה מזה של בן גוריון. יחד עם זאת, הוא ראה בהגדרה הרחבה, מעין הגדרת גג, פתרון שיאפשר חיים משותפים של כל הזרמים היהודיים, שלדעתו לעולם לא יפסיקו להתווכח על אורחות החיים הרצויים ביהדות. אבל לפחות יוכלו לעשות זאת במסגרת ריבונית ודמוקרטית. מהמחשבה היהודית של בן גוריון, בצירוף העובדה שהנהיג חברה בתהליכי עיצוב קריטיים, נגזרים כמה עקרונות. אחד, עקרון הריבונות, המונופול של המדינה על הפעלת הכוח בחברה, והיותה הזירה הראשית שבה מתקבלות ההכרעות המרכזיות שלה. שתיים, עקרון הסובלנות, הסולידריות והאחריות האזרחית. זהו עקרון יסוד שמבקש מאזרחי המדינה לגלות סובלנות, סולידריות ואחריות הדדיים, גם כלפי אלה השונים מהם בתרבותם, במעמדם החברתי-כלכלי, ושוב, באורח חייהם. לא מדובר בגישה רב-תרבותית, אלא בתפיסה פוליטית מודרנית שמבקשת לכונן קהילה אזרחית שרוצה לחיות במשותף. מעקרונות אלה נגזרים שני היבטים מעשיים במדיניות של בן גוריון, והם היבט משתיק, כלומר להימנע ככל האפשר מדיון בסוגיות של זהות, תרבות ודת, ובוודאי להימנע מהגדרתם במסמכים משפטיים. זאת מתוך המחשבה שהדיון מסוכן, כי עלול לפרק את הרעיון שיהדות היא תרבות משותפת, ובמקום זאת היא תהפוך לגורם מפריד. ההיבט הנוסף הוא ההיבט המחבר. משמע, הקפדה על דמוקרטיה עממית, שבה לכל אחד יש קול ואפשרות להשתתף, ומציאת פתרונות מעשיים לחיים משותפים בארץ ישראל. למדנו שהתפיסה הציונית רואה בערכים דמוקרטיה וחופש נגזרת מהציונות, וכדי להבטיח שמדינת ישראל תהיה יהודית ודמוקרטית, יש לוודא שיש בה רוב יהודי וציבור שהוא חופשי לבטא את תרבותו. תודה רבה לך, פרופסור ניר קידר, היסטוריון של המשפט, משנה לנשיא במכללת ספיר ומרצה באוניברסיטת בר אילן, על פרק מרתק, חבר בקבוצת המחקר דוד בן גוריון, מחשבה פוליטית ומנהיגות במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן גוריון. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, וכמובן תודה לכן ולכם, שאתן ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע בפרקים נוספים.